מסכת חולין דף עין ח' בשעה טובה, אנו בתחילת הפרק החמישי העוסק באיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. התורה אוסרת שחיטת איסור בהמה אותו ואת בנו. אומרת לנו המשנה, אותו ואת בנו נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין ובמוקדשים. כיצד? כלומר, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שבית המקדש איננו קיים. השוחט אותו ואת בנו, עכשיו, אם שניהם בן חולין, אם שוחט אותם מחוץ לעזרה, הם כשרים. שניהם כשרים, כמו שאומר לנו פה רש"י בהמשך, שבגלל שבספר ירצה לומר ששניהם פסולים, לכן נזכיר כאן ששניהם כשרים, כפי שאנחנו נראה זה בהמשך, אנחנו לא פוסלים אותם. והשני סופג את הארבעים. כלומר, היה אחד ששחט את האבא למשל, ואחר מכן השוחט ששחט את הבהמה השנייה, הוא סופג את הארבעים. ארבעים מלכות, למה? בגלל שעבר לאיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה במקרה שהוא שחט אותו ואת בנו שהם חולין. מקרה שני, אם שתי הבהמות היו קודשים אותו ואת בנו, והוא שחט אותם בחוץ, מחוץ לעזרה. השוחט הראשון התחייב כרת, למה? מפני שזה שחוטי חוץ. השני, הוא יהיה פטור מהכרת של שחוטי חוץ. למה? כי זה נחשב מחוסר זמן. ומתי אדם חייב על שחוטי חוץ? ברגע שהוא שחט משהו שהיה ראוי לשחיטה, וזה לא. ושניהם פסולים, ושניהם סופגים את הארבעים. כלומר, שני הקורבנות שנשחטו בחוץ הם פסולים, כי הם נשחטו משני עזרה, ושני השוחטים הללו לוקים והם סופגים את הארבעים. זה ששחט את הבהמה הראשונה בחוץ, הוא לא עבר לאותו ואת בנו, הוא עובר עליו של שחוטי חוץ. אז חוץ מזה שיש לו כרת, הוא גם לוקה בלב. זה דבר אחד. עכשיו יש פה עוד דבר. השני, הוא לוקה על הלב של אותו ואת בנו. עכשיו, למרות שהוא מתחייב גם באיסור של קרת, יש לו פה גם את הקרת וגם את המלכויות שהוא מקבל. אחר מכן, אם שתי הבהמות היו חולים, והוא שחט אותם בפנים בתוך העזרה. המקרה השלישי שיש לנו פה משנה, מתנה די מורכבת והיא כוללת כמה מקרים. אז ברגע ששתי הבהמות היו חולים, והוא שוחט אותם בתוך העזרה, אז קודם כל שניהם פסולים, הם אסורים בענה, למה? כי יש מזה גדר של חולים שנשחטו בעזרה. השוחט השני, שהוא שחט את הבהמה השנייה בתוך, שהיא חולין בתוך העזרה, הוא לוקה והוא סופג את הארבעים. למה? בגלל שהוא עבר עליו של אותו ובית בנו. הראשון הוא לא מקבל מלכות. למה? כי שחיטת חולין בעזרה זה לא איסור של לב, אלא זה איסור של עשה. כלומר, על חולין שנשחטו בעזרה, כתוב כי רחק ממך המקום וזבחת, אז ברחוק מקום אתה זובח, ולא בקרוב מקום. אבל לא היה פה לב. עכשיו, אם שתי הבהמות היו קודשים, והוא שחט אותם בפנים, זה המקרה הרביעי שלנו, הקורבן הראשון יהיה קשר לקורבן, כמו שצריך, קודשים שנשחטו בפנים. והשני יהיה פטור, למה? שהוא לא עבר על שום איסור. עכשיו, אז הראשון הוא קשה לקורבן, מי ששחט את הקורבן הזה הוא יהיה פטור כי הוא לא עבר לאיסור. הוא גם שחט בפנים קודשים, אין בזה חולין בפנים, אין זה קודשים בחוץ, זה קודשים בפנים, הוא עשה כמו שצריך, והוא פטור לגמרי, אבל השוחט השני שהוא שחט את בנו, הוא סופג את ה-40, והקורבן הזה יהיה פסול, למה? כי זה מחוסר זמן שהוא לא ראוי להקרבה בגלל אותו בית בנו. לכן הקורבן יהיה פסול, והשוחט השני שהוא עבר אותו בנו, הוא סופג את ה-40. הגענו למקרה החמישי, השוחט אותו בית בנו, עכשיו פה הם מעורבים. הראשון, נגיד האבא, היה חולין, והשני היה קודשים, והוא שחט את שניהם בחוץ. הראשון יהיה כשר, והשוחט שלו יהיה פטור. אדם שחט בהמה בחוץ, בהמה של חולין, בחוץ, זה כשר, והשוחט פטור, הוא לא עבר על שום איסור. השוחט השני, הוא סופג את ה-40, למה? משום אותו ואת בנו. ולמרות שזה קודשים, הוא לא עבר על שחוטי חוץ, למה? כי זה לא ראוי להקריב באותו היום, בגלל איסור אותו ואת בנו. אבל לכל פנים, הקורבן השני פסול, בגלל שהוא נשחט בחוץ. המקרה השישי, להפר, הקורבן הראשון היה קודשים, והשני היה חולין, והוא שחט אותם בחוץ. זה ששחט הראשון את הקודשים בחוץ, הוא יהיה חייב עליו קראת, והקורבן יהיה פסול, אז הוא חייב קראת, כי זה שחוטי חוץ, קודשים שחט אותם בחוץ. והקורבן יהיה פסול בגלל שהוא שחט בחוץ. והשני ששחט חולין, הוא קשר. אבל שניהם סופגים את ה-40. הראשון הוא לא עבר על אותו בנו, הוא שחט בהמה. השני עבר על אותו בנו. אז הראשון ששחט קודשים בחוץ חייב על שחוטי חוץ. והשני ששחט את החולין בחוץ, על קודשים בחוץ הוא לא חייב, על חולין בפנים לא חייב כי זה חולין בחוץ, אבל הוא חייב על אותו בנו. הגענו פה למקרה השביעי. הראשון היה חולין והשני היה קודשים ושחט את שניהם בפנים. שניהם יהיו פסולים. הראשון חולין שנשחט בפנים הוא פסול בגלל הוא אסור בנה, בגלל חולין שנשחטו בעזרה. והשני שהוא קורבן, שזה קודשים פסול בגלל מחוסר זמן, כי לא טוב ולא. והשני הוא סופג את ה-40 משום אותו ואת בנו. הלאה. המקרה השמיני, הראשון היה קודשים והשני היה חולין ושחט אותם בפנים. אז הראשון קודשים כשר והשוחט פטור, הוא שחט קודשים בפנים, זה בסדר גמור, לא קרה כלום. השני שחט חולין בפנים, השני סופג את ה-40 משום אותו ובנו, והבהמה השנייה פסולה, כי זה חולין שנשחטו בעזרה. המקרה התשיעי, שתי הבהמות היו חולין, אבל פה הוא שחט את הראשון בחוץ, חולין בחוץ, זה בסדר גמור, אבל השני שחט את החולין בפנים. הראשון יהיה כשר, והשוחט פטור, הוא שחט בהמה חולין בחוץ, זה בסדר גמור, הוא לא עבר על שום איסור. השני סופג את ה-40, בגלל אותו ואת בנו, וגם זה פסול, כי הוא עצור בענק, כי זה חולין שהם שפטו בעזרה, הם פסולים. המקרה העשירי, שתי הבהמות היו קודשים, והוא שחט הראשון בחוץ, ואת השני בפנים. הראשון יהיה חייב קראת, למה? כי זה שחוטי חוץ, קודשים ששחט בחוץ. והשני יהיה חייב בפנים, אבל שניהם סופגים את ה-40, למה? הראשון משום שהוא שחט שחוטי חוץ, קודשים בחוץ, והשני בגלל אותו ואת בנו, ושניהם קורבנות פסולים. למה? הראשון נשחט בחוץ, הוא פסול, והשני שהוא מחוסר זמן, כי יש עליו איסור של אותו ובנו, ואסור היה לשחוט אותו. המקרה ה-11, שניהם היו חולין. הוא שחט את הראשון בפנים וזה לא בסדר, ואת השני חולין בחוץ, ומצד שחיטת חולין בחוץ זה בסדר, אבל הוא עבר איסור של אותו ובנו. הראשון יהיה פסול, הוא אסור בנה, זה חולין שמשחטו בעזרה, והשוחט פטור, הוא לא עבר פה על העניין של אותו בנו, והשני סופג את ה-40 משום אותו בנו, והוא כשר. והמקרה ה-12, שניהם היו קודשים, הראשון שחט אותו בפנים והשני בחוץ, הראשון כשר ופטור, קודשים שמשחטו בפנים, אין פה איסור אותו בנו, הכל בסדר. השני שהוא שחט בחוץ, סופג את ה-40 בגלל אותו בנו, והקורבן פסול, כי הוא משחט בחוץ בגלל וגם בגלל שהוא מחוסר זמן של אותו ובנו. אז אם כן ראינו משנה מאוד מאוד מורכבת, ובמשנה שלנו 12 מקרים. היה לנו מקרים שהוא שחט שניהם חולין, היו להם מקרים ששניהם קודשים, היו מקרים ששניהם נשחטו בפנים, היו מקרים ששניהם נשחטו בחוץ, היו מקרים שאחד חולין ואחד קוטים, שחט אותם בפנים, שחט אותם בחוץ, היו מקרים שהראשון קוטים והשני חולין, שחט אותם בפנים, שחט אותם בחוץ, ראינו פה אם כן במשנה היפה והברוכה שלנו, 12 אפשרויות לשחיטת אותו ובנו. תמיד אותו ובנו זה שחיטת שניים, אותו ואת בנו. לפני שנעבור לגמרא, בואו נקרא פה את ההלכה בדבר, ונראה את הגמרא. כותב הרמב״ם בפרק ב' מהלכות שחיטה בהלכה ב', איסור אותו ואת בנו נוהג בכל זמן ובכל מקום, בחולין ובמוקדשים. בין קודשים הנחלים, בין קודשים שאינם נחלים. לפיכך, הראשון ששחט בעזרה והשני בחוץ, או הראשון בחוץ והשני בעזרה, בין שהיו שניהם חולין או שניהם קודשים, ושהיה אחד מהם חולין ואחד קודשים, זה ששחט אחרון לוקה משום אותו ואת בנו. אז תמיד נזכור, השחיטה האחרונה היא השחיטה של אותו ואת בנו. לאחר מכן אנחנו נראה פה כמה פרטים נוספים שהרמב״ם יביא לנו אותם בהלכה, שהם גדרי איסור אותו ובנו, כמו שנראה כאן בהמשך. אומרת הגמרא, תנו רבנן מניין לאותו ובנו שנוהג במוקדשין, מניין לנו שאין איסור הזה של אותו ובנו שאי אפשר יהיה לשחוט ביום אחד, נוהג לא רק בחולין אלא גם בקוטים, שגם בקוטים שיש איסור, הפסוק בתורה אומר, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז תלמוד לומר ככה, יש להם שני פסוקים שהם אחד אחר השני. הפסוק הראשון אומר, שור או חסב או עז כי יוולד, כולם מכירים את הקריאה הזאת של פרשת אמור, שור או חסב או עז, וגם בחגים, שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש אל השם. אז קודם כל פה יש דין שקורבן לא יכול לפני שהוא עובר 8 ימים, תסתכלו באורח חיים קדוש נפלא כמו בברית מילה, כדי שתעבור עליו שבת. אחר כך, מיד הפסוק הבא, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז אם אתם שאלנו מניין שהאיסור הזה נוהג גם בקודשים, גם במוקדשים, ולא רק איסור שנוהג בחולים, תלמוד לומר, שור או חסב או עז כי יוולד בישיבת אם תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש אל השם, הכוונה היא זה מוקדשים. וכתיב בתרי, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. לימד על אותו ובנו שנוהג במוקדשים, כלומר מתוך סמיכות הפרשיות שהם נסמכים, למדנו שאיסור אותו ובנו נוהג גם כן בקודשים ולא רק בחולים. שואלת הגמרא לכאורה, ואימא בחולינים במוקדשים לא? אולי באמת זה נאמר רק לגבי חולים. כלומר, אולי תבוא ותאמר שדווקא בחולין תלמוד לומר, הוא כתיב בתרי, ולימד על טוב בנות, נוהג במוקדשים. שואלת אמרה, סליחה, אני עברתי את הסדר. ואימא במוקדשים אם בחולין לא? אולי תבוא ותאמר, מכיוון שהפסוקים נסמכו, אז האיסור של אותו ובנו נוהג דווקא בקודשים, כמו שכתוב, שור או חסב או עז כי יוולד, ירצה לקורבן של השם, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, תגיד שהתורה התכוונה דווקא במוקדשים, אבל בחולין לא. עומד אמרה, לא, אבל כתוב, הפסיק העניין. כלומר, יש פה עניין שהפסיק העניין פירושו של דבר, מכיוון כתוב, שור עושה, אז כתוב עוד פעם שור, אחרי שראינו בהתחלה שור חסב או עז כי יוולד, ועוד פעם כתוב שור עושה, הפסיק לומר לך, שאם הפסיק העניין לא בחת, זה לא רק במוקדשים, גם הלאה. כלומר, זה לא רק במוקדשים, כי אם זה היה המשך, היה צריך לומר, ושור עושה, התורה לא הייתה צריכה לומר כמו שאמרה, ושור עושה אותו ובנו, אלא צריך לומר, אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, כי דיברנו על שור. אומרת הגמרא לכאורה, אולי תבוא ותאמר בדיוק ההפך. אז אולי תגיד אם כן, ואימא בחולין אין במוקדשים לא. אולי תגיד שהאיסור הזה, אתה אומר שהספיק העניין, אז זה לא נוהג בקודקים, זה נוהג רק בחולין. אומרת כבר לא, כתיב ושור, כתוב ושור עושה אותו נול שחשוב ביום אחד, הוו בא להוסיף על עניין הראשון, בא להוסיף על העניין הראשון, לומר לך שגם מצד אחד זה נשמח לקודם, זה נוהג במוקדשים, וגם מצד שני הפסיק העניין בשור, לומר שזה גם נוהג בחולין. אם כן, עכשיו שואלת הגמרא עוד שאלה. אם כן, היא מכות שאם כלאיים לו, אף אותו ועדנו כלאיים לו, אולי תבוא ותאמר, האם אני אגיד כזה דבר? הרי בהמה שנולדה מכלאיים שהרביעו שני סוגים של בהמה, היא פסולה לקורבן, לא מבין קורבן כזה. אז תגיד אותו דבר, אותו ועדנו כלאיים לו, כלומר, אם יש אם ובנה שנולד במין אחר, שגם כן הוא לא יעבור, כמו שמביא פה רשי, אם יש רחל שילדה מן התייש, והוא שחט אותה ועדנה, לכאורה זה לא יהיה נוהג בזה. ואם תאמר ככה קשה, על מתניה כתוב עם פורש, אותו ועדנו נוהג בכלאיים ובכל, כלומר, גם בכלאיים ודאי וגם בכל, שהוא ספק חיה או בהמה, שאלה ראשונה. ועוד, כתוב זה ואותו ואת בנו. ואמר רבה, הוא אומר פה על הדבר הזה, זה בנער, כל מקום שנאמר זה, אינו אלא להוציא את הכלאיים. כלומר, מתוך שכתוב יש פה עוד קושיה. מה אתה אומר שזה נוהג בכלאיים? הרי כתוב שור כסבים וזה עיזים. מה אנחנו למדים? שבכל מקום שכתוב זה אינו אלא להוציא את הכלאיים. ואם זה להוציא את הכלאיים מתוך שמענו זה כבשים, אז מכאן תגיד להיפר. איך אתה מקודם אומר לי שאותו ועדנו נוהג גם בכלאיים? לכאורה למה שינהג? הרי כתוב זה וזה זה דווקא לא בכלאיים. כלאיים צריך להיות שהוא לא נוהג בו איסור ואותו ועד בנו. באמת למה נכון? אמר קראו לרבות את הכלאיים, נכון, אבל להיות שכתוב באותו ואת בנו, כתוב ושור או סן, מהמילה או אני למד שבא לרבות גם כן את הכלאיים. אז אם כן למדנו פה גם כן את הכלאיים. טוב, אגב פורשי כותב שבאות לרבות את הכלאיים, וטיפשות מהר ותרתי קושייתה, מדגיש חשי, וכאן ממילא גם שתי הקושיות הללו כבר אינן קיימות, כי אין החינמי, באמת גם כלאיים, ולא כמו שאמרת בשתי הקושיות הקודמות, ולמה גם כלאיים, כי זו גדרת הכתוב. טוב, שואל למה, איך אתה אומר לי שהמילה או בא ללמד גם על הכלאיים, כתוב ושור עושה, אתה אומר לי שור עושה, לא כתוב ושור עושה, אלא עושה, זה בא ללמד על עוד דבר, על כלאיים, המילה או היא לא מיותרת, והאו מבעיל לחלק, כלומר זה מבעיל לחלק, לומר לך, שיהיה חייב על אחד מהם, שישרות או שור ובנו, עושה ובנו, כלומר לומר לך, שעל שור ובנו חייב לבד, ועל שור ובנו חייב לבד, לכן כתוב או, שלא תרשו, עד שישרות גם שור וזה, ובנו ובנו, אלא שור ובנו חייב, שור ובנו חייב, למה? כי לכאורה דסלקא דתחמינא, היית חושב שאתה קורא את הפסוק, לא? מתי הוא יחייב שהוא שוחט ארבעה? אז ישר את שור ובנו, שה ובנו, ואז יחייב. כלומר, לכאורה תבוא ותאמר, אם לא היה כתוב או, אז ישר את שור ובנו, ושה ובנו, ואם לא שחט ככה הוא לא יחייב. לכם כמה שמלן או, שיחייב גם אם שחט שור ובנו, וגם שה ובנו. אז אם כן נצא שהאו כבר נצטרך למקום אחר, אומרת לך מה לא, את לחלק למדתי מבנו נפקא. האו זה מיותר לרבות את הכלאיים. הרי כתוב ככה, ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. למה כתוב בנו בלשון יחיד? אומר רשי, דחד משמע. מה זה דחד משמע? שאתה חייב על או שור ובנו, או תאומנו. לכן יוצא שהאו מיותר, ולכן יוצא שמהאו אני למד על הקיעיים. שוב שואל את הגמרא, אבל את האו אני צריך את זה לדבר אחר, והקטה מבעלה לחדתן יען. כלומר, יש לי ברייתא. אילו היה נאמר שור ושה ובנו, כלומר, יכולתי להבין עוד פירוש. אם היה כתוב שור ושה ובנו, מה יכולתי לומר? מתי הוא חייב? עד שישחוט שור ושה ובנו. כלומר, הוא צריך לשחוט לפחות שלושה. שור, שה ובנו. או של שור או של שה. תלמוד לומר, שור או שה, אותו ובנו. כלומר, או שור ובנו, או שה ובנו. אז יוצא שהאו נדרש ללמד שלא משלושה. אומרת, אבל לכאורה, מה לב מאור נפקה וממילה, האור הזה הוא נצרח ואני לא יכול ללמוד את זה לכלעיים? אומרת, מה לא, מאותו זה נפקה. דווקא מאותו, לא בנו יחיד, אלא אותו שהוא לשון יחיד, לכן אני למד שזה לא שור ושה ואו בנו של שור עושה, אלא שור ובנו או שה ובנו. עוד שואל דגמם, הניחה לרבנן דמייתר לאו לאור, אני מבין אותו מיותר, אז אתה יכול ללמוד שאותו בא למד שור ובנו, או שה או בנו, והאו מיותר לכליים, אני מבין, זה ילך טוב לרבנן, אלא לחנניה דלומייתר לאותו לחלק, מנהלה, מאיפה הוא ידע, הרי חנניה הוא דורש דושה אחרת, אז יוצא שהאו יבוא ללמד על כליים, אז לחלק על שחיטת כל אחד מהם בנו מניין לו, תכף נראה את שיטתו של חנניה, עומד אמרה שצודק, לחלק לא צריך כרה, למה חנניה לא צריך פסוק? דסבר לה כרבי יונתן. כלומר, יש פה מחלוקת, בעניין הזה, אתה רוצה להגיד לי, שור עושה, אותו ובנו, אתה אומר לי, יכולתי להבין, שור עושה ובנו של אחד מהם, לא, אני לא צריך או לחלק, למה? יש לנו דוגמה דומה, כתוב בתורה, איש אשר, כי איש איש, אשר יקלל את אבי ואת אמו, מות יומת אבי ואמו קילל דמיו. מתי אדם חייב על קיללת אביהם? דווקא שהוא מקלל גם את האבא וגם את האמא? אז בואו נראה מה רבי יונתן אומר, וכמו שרבי יונתן אומר פה, כך גם חנניה סובר לעניין שלנו, באותו ואתנו גם כן כרבי יונתן. אז בואו נראה, תתניה. כתוב איש אשר יקלל את אבי ואת אמו, מות יומת. אין לי אלא מה תבוא ותאמר, אם קלל אבי ואמו, מתי הוא חייב מיתה? כשקלל את האבא ואת האמא ביחד. מה יהיה אביו שלא אמו ואמו שלא אבי מניין? אם הוא קלל את האבא בלי את האמא, או קלל את האמא בלי האבא, מניין שהוא חייב מיתה? תלמוד לומר, אביו ואמו קלל, אביו קלל אמו, קלל דברי רבי יוסיה. כלומר כתוב אביו ואמו כלל דמיו בו, אז אני מבין אביו כלל, לכן אתה אומר אביו ואמו כלל, בהתחלה כתוב כאיש איש אשר יקלל את אביו הכלל על יד אבא שלו, ואחר כך כתוב אביו ואמו כלל הכלל על יד אמא שלו, כי אשר יקלל את אביו ובסוף ואמו כלל. אז מה אני למד פה? אז אביו כלל, אמו כלל, על כל אחד יחייב דברי רבי יוסף, כך הוא למד. אבל רבי יונתן אומר לא, הרי הפסוק משמע שניהם כאחד, ושמע שמע אחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך כתוב יחדיו. כלומר, באמת יכולתי להבין אבי ואמו כאילו שהם ביחד, ואני גם יכול להבין אבי ואמו או אבא או אמא. ולכן, מכיוון שאני יכול להסביר את הפסוק אבי ואמו דווקא שניהם ביחד, או אביו או אמו כל אחד בנפרד, אני תמיד אסביר שזה כל אחד בנפרד, עד שיפרון לך כתוב יחד. למשל כתוב לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אז הייתי יכול להבין שאסור לחרוש בשור לבד ובחמור לבד, כתוב יחדיו דווקא כשזה יחדיו. אותו הדבר אם היה כתוב באבי ואמו יחדיו, הייתי מבין דווקא כשהם ביחד, אבל אם לא אני לא צריך לסוף, הכוונה או אבא שלו או אמא שלו. אז את זה שחנניה סובר כרבי יונתן, ולכן הוא לא צריך פסוק להגיד אותו ובנו, שזה יהיה או שור ואת בנו, או שה ואת בנו. כי גם אם היה כתוב שור ושה ובנו, הייתי יודע הכוונה שכל אחד אסור לשחוט עם הבן כלו בלי שיפרט, כי התורה לא אמרה יחדיו. שואל לגמרא, מהי חנניה ומהי רבנן, איפה באמת מצאתי את המחלוקת הזו לעניין שלנו? דתניה, יש ברייתא אומרת ככה, אותו ואת בנו, כתוב ושור עושה אותו בנו, שכתוב ביום אחד, במי זה נוהג? נוהג בנקבות, ואינו נוהג בזכרים, כלומר רק את האמא אסור לשחוט עם הבן או הבת שלה, אבל אם הוא שחט את האבא, הוא יכול לשחוט אחר כך את הבן, כך דעת תנא קמא. אבל חנניה אומר לו, שאותו בנו נוהג בין בזכרים, בין בנקבות. מה שורש מחלוקתם, הייתה מדרבנן, מה המקור? כתוב ככה, יכול יהיה אותו ועת בנו נוהג בין בזכרים, בין בנקבות, לכאורה, בדינו, מה פתאום, זה רק בנקבות. למה? חייב קם וחייב בהם על הבנים. יש לי שני איסורים דומים. פה לא לשחוט אותו בנו, וגם לא תיקח האם על הבנים, כתוב כי יקרה כאן תיפול פניך, בדרך בכל עץ, כך נאמר, או על הארץ, אפרוחים ובצים, והאם רובצת על תקום על הבצים, לא תיקח האם על הבנים. היית אומר בדעתך, כמו שאסור לקחת אם על הבנים, כך אותו בנו, נוהג רק בנקבות. עכשיו תבוא ותאמר לו, מה כשחיה באם על הבנים זה בנקבות ולא בזכרים? כי מותר לקחת את האב על הבנים, כי רק האיסור והאם רובצת על הבנים, לא האבא. גם כשחיה פה באותו בנו, דווקא בנקבות ולא בזכרים, היית רוצה ללמוד? עומד אמרה, לא. אתה לא יכול ללמוד. למה? אם אמרת בהם על הבנים, הרי יש בה, זה לא איסור חמור לכל צד, למה שכן לא עשה בה מזומן כשאינו מזומן? האיסור הוא דווקא כשנקרא כאן ציפור לפניו, אז אסור לקחת הם על הבנים. אבל אם זה לא אוף שהוא לא מזומן, אלא מזומן, נמצא בתוך ביתו, אז אין בו את מיטת שילוח הקן. שילוח הקן זה רק מה שנקרא באקראי. תאמר ואותו בנו שהוא חמור, שעשה פה מזומן כשאינו, מזומן הרי אפילו במה בבית, אסור לשחוט ממנה. אז תבוא ותאמר שזה איסור חמור, לכן נוהג גם בזכרים. תלמוד לומר, הוא אומר, אותו אחד ולא שניים. כלומר, יהיה נוהג או בזכרים או בנקבות, כתוב פה אותו. מה אני מבין שזה יהיה? או בזכרים או בנקבות, עומד אמרם, ומאחר שחילק הכתוב, כלומר אני מבין שזה נוהג באחד מהם, זכיתי לדין, אז ברור הדבר שזה נוהג רק בנקבות. איך? הוא אומר ככה, חייב כאן, פה כתוב אותו בנו, וחייב בהם על הבנים. אותו הדבר תאמר, מה כשחייב בהם על הבנים זה היה בנקבות לא בזכרים, גם כשחייב כאן זה יהיה בנקבות ולא בזכרים. כך הוא אומר לכאורה, אתה יכול לומר שזה דווקא בנקבות ולא בזכרים. ולכאורה, ואם נפשך לומר תחלוק על הבניין אב, תאמר בנו, מי שבנו כרוך אחריו, יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו. אתה יכול לבוא ולהגיד שאני יכול ללמוד במקום אחר, שאותו בנו נוהג דווקא בנקבות. איך? כתוב בנו מה אני מבין, מי שבנו כרוך אחריו זה האמא, כי הוולד כרוך אחרי האמא. יצא זכר האבא שאין לו והוא לא בכלל אותו ואת בנו. שואל למה, מה זה עם נפשך לומר? מה אתה רוצה לבוא ולומר? מה רצית להגיד? וכי תמה אולי היית אומר לא, שאני לא יכול ללמוד באמא לבנים, למה? כי אותו משמע זכר. אני מבין. לכן אני מביא פסוק אחר שהוא אומר בנו, מה אני רוצה לומר? מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו. אז עד כאן הלימוד הזה כשיטתם של חכמים, שחכמים הוא אותו ואינו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. עד כאן. עכשיו הגמרא תברר מה תהיה שיטתו של חנניה, וגם דף אינטט, ולחנניה כתיב אותו דמשמע זכר, וכתיב בנו מי שבנו כרוך רב דמשמע נקבה, וכך נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. ועל כך סכם הגמרא, אמר רבי הונא בר חייא אמר שמואל, הלכתה כחנניה. והגמרא תאמר לנו בהמשך שהמקור לכך, כפי שנראה מדוע הוא פסק דווקא הלכתה כחנניה. נקרא שוב פעם את ההלכה בדבר הזה, מחילה. שנייה אחת ובזה נסכם את הלימוד שלנו. אומר הרמב״ם בהלכות שחיטה, איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות, שזה בנה ודאי. אמנם שימו לב, ואם נודע ודאי שזהו אביו, אין שוחטים שניהם ביוחד, אבל אם שחט אינו לוקה. למה שימו לב? שהדבר ספק אם נוהג בסחרים או אינו נוהג. אז נמצא שככה נודע לנו, באותו ודנו לגבי האמא הדבר ברור, שאנחנו יודעים שזו אמו, לגבי אביו איננו יודעים, אבל אין הכי נמי, לו ידענו שזה אביו בגלל הספק, אז צריך להימנע באותו ודנו, גם באביו, ולא רק באמו, כפי...